רשת א', בוקר טוב ושבת שלום, 9:05. אנו מביאים בשידור שני את התוכנית הידברות עם יורם שדה, האזנה נעימה.
הידברות עם קובי ברקאי. שלום לכם מאזינות ומאזינים. באולפן הידברות מתארח יורם שדה. יורם עוסק שנים רבות בעבודות תרגום מאנגלית. יורם שדה יושב כאן באולפן על אף שבשיחה בינינו אמר יורם שאת הסיפור שאני מבקש לשמוע ממנו אני יכול לשמוע מכל היסטוריון שעוסק באותה תקופה שאליה משתייך אביו, ואני חשבתי שיש לזה ערך מאוד מוסף בכך שיורם שדה, בנו של יצחק שדה, יושב ויספר את הסיפור. יורם התייתם בגיל מאוד צעיר מאביו, הוא היה בן 8 שנה קודם לכן, הוא התייתם מאמו. שלום יורם שדה.
שלום רב.
יורם, מי גידל אותך בעצם?
אחרי מות הוריי גידלה אותי דודתי תמר, אחותה הצעירה של אמי, שלמעשה הייתה בת בית בביתנו בשנתיים האחרונות לחיי הוריי, והייתה כמו אם שנייה גם בתקופה הזאת. היא גם טיפלה בהוריי, שהיו בעיקר באימי, שהיו שניים חולים בסרטן והיו זקוקים למסייעת בבית. ובאופן טבעי, אחרי מותם של הוריי, אני נשארתי לגור באותו בית, ואימי השנייה גידלה אותי, ולמעשה היא גידלה אותי עד הצבא. המשיכה להתגורר בבית עד מותה שלה, כשהייתי בן 23 בערך, משהו כזה, בשנת 68. זו בעצם התשובה לשאלתך, דודתי תמר.
גידלה אותי. ואיפה היו שתי האחיות?
שתי אחיותיי, מאשתו הקודמת של אבי, לא גרו אף פעם בבית שבו מדובר, זאת אומרת, ביתו של אבי ביפו, שבו אני גדלתי. שתיהן מבוגרות ממני בהרבה. והן היו נשואות עם ילדים. האחת הייתה ירושלמית, רבושה, שזו האחות הצעירה מן השתיים, שהיא נפטרה כבר. ואחותי הגדולה איזה, בעשרות השנים האחרונות, גרה במושב שרונה, שבגליל התחתון.
הקשרים ביניכם בכל השנים הללו היו הדוקים עם שתי האחיות למחצה?
הקשרים היו עדוקים מאז שאני מכיר אותם. הדבר, נגיד, הפן הלא שגרתי במשפחה שלנו היה שאני הכרתי את האחיות שלי בגיל מבוגר יחסית. זאת אומרת, אבא שלי יזם היכרות ביני ובין האחיות שלי כשהייתי בערך בין 6 או 7. והאמת היא שהוא... שהדבר לא היה באשמתו, מפני שאימן של שתי אחיותיי התנגדה מאוד לקשר שבין אבי לבין אמי. והיא ניסתה להרחיק את שתי האחיות שלי מאבי, ורק בהשתדלות של כל מיני אנשים שסייעו לו לחזור ולפגוש בהם, הוא הצליח לחדש את הקשר עם שתי בנותיו, וכשהקשר הזה התחדש, הוא מיד בא איתם ליפו, והכיר להם את אחיין הצעיר. וזהו, מאז אנחנו אחים ואח ואחיות.
תראה, יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח, אסטרטג, מנהיג, מחנך, סופר, היה בתחום הזה לפחות איש רב מעללים, 3 נשים. בנות מהאישה השנייה, אתה מהאישה השלישית, שגם אותה, לדעתי, את אמך, הוא מכיר תוך כדי שהוא נמצא עם האישה השנייה, עם בנותיו.
האמת היא שאת אמי הוא פגש כי אמי הייתה פעילה בהגנה. ואמי התנדבה לצבא הבריטי, והייתה בחזית, זאת אומרת, היא הייתה באלכסנדריה, והייתה נהגת אמבולנס, ושימשה נהגת אמבולנס במדבר המערבי, בקרבות שבהם נבלם רומל. אבל אבי הכיר אותה קודם. ואתה מבין, יש כל מיני דברים שאני לומד אותם בהדרגה. רק לאחרונה ביקר בביתי אדם ששמו נדב מן, שהעיסוק שלו זה תיעוד של, של כל מיני חומרים שנמצאים בארכיונים של אנשים, בעיקר, בעיקר תמונות, צילומים. והוא ביקש ממני להראות לו את הארכיון הצילומים שלי, שהוא ענק, והוא די בבלגן, למרות שכמה פעמים ניסיתי לסדר אותו. ואימי הייתה צלמת מקצועית. ולכן הם נשמרו אותי בבית גם נגטיבים. ואני פעם מסרתי את הנגטיבים האלה לחנות צילום, והם אמרו לי שאי אפשר להוציא מהם הרבה. כשנתתי אותם לנדב, הוא פתאום הוציא מהם המון תמונות שלא ראיתי מימיי. ומהם גם תמונות שאבי מצולם בדירתה של אמי בשנת 1940. אז מזה אני מבין שההיכרות שלהם כבר הייתה אז, לפני שהיא מתגייסה.
אמור לי, יורם, איך זה שעד לבית הזה ביפו, שאליו נכנס אבא בסוף מלחמת השחרור, לא היה לו בעצם בית? איך זה?
לפחות בשנים האחרונות, לפני שעברנו ליפו, הסיבה הייתה שהיה פרס על ראשו, והוא התחבא. הוא הסתובב בזהות בדויה. אז הוא גידל את הזקן. אחר כך הזקן מצא חן בעיניו, וגם הפך לסמל מסחרי שלו, והוא לא הוריד אותו. אבל הגידול הזקן היה חלק מתהליך של, מניסיון שלו להסוות. הוא התחזה לאיזה יצחק קונדווסר עם זקן. ואנחנו גרנו, זאת אומרת, הוריי ואני גרנו בשדרות רוטשילד בתל אביב, אבל אבי נעדר רוב הזמן מן הבית, וחוץ מזה, עיתותיו גם לא היו פנויות לעסוק בהקמת בית, ובטיפוח בית וכן הלאה. כל הדברים האלה הוא התפנה אחרי שהוא שוחרר מצה"ל. ב-49.
אמרת בזאת מילים יפה.
כן.
לצורך העניין, עוד נגיע לזה עוד מעט. אבל בנוסף, עושה אביך מעשה מאוד מקורי, מעניין. את קרון המלחמה שלו הוא מביא אל הבית ביפו ומציב אותו שם בחצר.
כן. אני לא זוכר אם אנחנו כבר הזכרנו את זה בשיחה הקצרה הזאת שהספקנו לנהל, או שהנחנו שהמאזינים יודעים את זה, אבל אחרי שחרורו מצה"ל, שבאמת, כמו שרמזת, היה שחרור כפוי, הוא היה שמח להמשיך לתרום לצה"ל. אחרי שהוא פשט את מדיו, בעצם אפילו בתקופה האחרונה לשירותו, עברנו לגור ביפו, בבית הנמצא בקצה יפו ליד הים, בשכונה שנבנתה במקורה עבור קצינים בריטים, למין שיקום כזה. את הבית הזה הוא טיפח מאוד. ואם תיתן לי הזדמנות, אני קצת ארחיב אחר כך את הדיבור על טיפוח הבית, אבל בין שאר הדברים שהוא עשה, כמו שאמרת, צה"ל רצה לזרוק את הקרון הזה לגרוטאות. ואבי כנראה אמר להם, רבותיי, לקרון הזה יש סיפור לספר, יש לו ערך היסטורי. הערך ההיסטורי שלו התחיל עוד לפני מלחמת העצמאות, כי זה היה קרון בריטי שהובא מהמדבר. ותנו לי, נשים אותו אצלי בחצר. עכשיו, במוצאת השנים, היות שזה המקום הוא קרוב מאוד לים, והקרון היה עשוי מפח, הוא לאט לאט התפורר, ואז ב-60 השנה שחלפו, אז צהל פעמיים התגייס כדי לשקם אותו. בעצם ציפו אותו מכל הכיוונים כדי שהוא לא יתפורר. בעצם הקרון הוא עכשיו סמל הקרון. השאסי עוד הוא המקורי, וכל הקרון המקורי מצופה, לא רואים אותו. בקרון הזה קיימת תערוכת קבע של צילומים, שמספרת גם את סיפורו של הקרון. בעצם את סיפור קרבות השריון שהקרון נכח בהם, וגם כמה צילומים הם מספרים, מראים את הבית הזה כמו שהוא נראה בשנים שאבי גר בו, ושבהן הוא הביא את הקרון לשם.
זה בעצם הבית הנושא את השלט הידוע הכחול של אתרים היסטוריים.
כן.
שמוכר כבית יצחק שדה.
כן. נכון?
תגיד, ילד מתייתם מאמו בגיל 7, מאבא בגיל 8, ויש איזה מישהו מכל השנים שאבא חינך והדריך והנהיג מהצבא, כל המקומות שאבא היה בהם, שמתעניין בך, שפורס את חסותו עליך, שדואג לך?
תראה, קודם כל, מה שילד צריך בראש הראשונה זה אבא ואמא ובית. מבחינה זאת, דודתי מילאה את שני התפקידים בצורה נהדרת, ואני אומר לך בכנות, הילדות שלי הייתה ילדות נורמלית ומאושרת. אני לא זוכר את הילדות הזאת כילדות קשה וטראומטית. במוצאת השנים אני למדתי להבין את הטרגדיה של הוריי, כמה שלאבא שלי זה היה טרגי. לדעת שהוא אחרי מות אמי למשל, לדעת שהוא גם עומד ללכת ולהותיר אותי. אבל הסתדרתי. ולכן הילדות הזאת לא הייתה ילדות קשה ולא ילדות טרגית. אבל אתה שאלת אותי על עזרה מסוג אחר, על עזרה של ידידי אבי בכל מה שנוגע לדאגה לעניינים החומריים. אני מניח שלזה הייתי. אז האפוטרופוס הרשמי שלי היה יגאל אלון. תפקיד שנתן ליגאל ליגאל אלון כבוד. אני לא חושב ש... לא, אין לי שום טענות אליו, אבל אני לא חושב שהוא עשה מי יודע מה בעניין הזה. היה יהודי מאוד יקר שקראו לו יוסקה שיין, שלימים הפך למנהל בנק אוצר השלטון המקומי. שהוא היה האיש שטיפל באופן מעשי בירושות ובכך שירכשו, זאת אומרת שאני אקבל איזושהי הלוואה משרד הביטחון, שתאפשר לרכוש את הבית וכו' וכו'. אז הוא איש שמגיע לו, נגיד, צלש על העניין הזה.
אנחנו צריכים לומר שיגאל אלון הוא בן טיפוחיו המובהק של אביך כשהוא מגיע למסחה ופוגש אותו, לימים הופך להיות פקודו של יגאל אלון, כשיגאל אלון מתמנה למפקד הפלמ"ח, ואבא כבר לא בתפקיד שהוא מילא קודם. אבל אתה יודע מה, יורם, בוא נעשה הפסקה קצרה, במקום ללכת בנתיבי הדרך של אביך, נשמע את השיר המפורסם שנכתב עליו, ושם חלק מן ההיסטוריה מסופרת כמו שהיא.
לפני שנים רבות עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודל, ייבש ביצות, חצף במחצבה, עבד בכביש, היה חבר בגדוד העבודה, חבר בגדוד העבודה. חזק תמיד שבירי, כשהרים פטיש יצא אשר. אהב סלעים, אהב פרחים וגם אהב שירים, אהב אישה ועוד אישה ועוד אישה, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגדה.
כשאחזה האש באמת בהרים, הלך האיש להגדה. מהרן וקדחון לכל מקום שבו יורים,
הלך מסכנה אל סכנה, חבר בגדוד העבודה. ובין צורים מן המדבר ועד הים, ואחריו הלכו בחורים צעירים שקראו לו הזקן, כי הוא היה חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגדה, הוא אמר להם אחריי אחריי, והם הלכו רבים רבים, והם ישבו בלילה מסביב למדורה אשר הייתה לאש האוהבים, חבר בגדוד העבודה. והוא היה לאגדה, רכו בג'יפ גליל, פרץ בסערה, שואט בדרך וג'אל חפיר, ואחריו במהר עם הטנקים בחוריו, הוא כבר סגן עולה ומבדיר, חבר בגדוד העבודה. והוא היה לאגדה, הלך וריסקים בדרכים האשנות, הלך הוא אל ביתו ליד הים, הניח את חרבו בשקט בין הזיכרונות, אבל בזמר חי הוא לעולם, חבר בגדוד העבודה.
בלדה על יצחק שדה, בנו של יצחק שדה, יורם שדה, מתארח כאן בתוכנית הידברות ברשת א'. אני מתאר לעצמי שזכות גדולה שהייתה נופלת בחלקך נקטעה ממך באבחת חרב מלגדול בצד האגדה. אני מכיר את התמונה שלך כילד קטן יושב ומסתופף ליד אבא בבית הקפה שבו היה נפגש עם הוגי דעות, עם יוצרים, קשר מיוחד עם נתן אלתרמן. מה אתה זוכר מאבא?
אני זוכר את השנים המעטות שבעצם חיינו בעת בעונה אחת על פני כדור הארץ. צריך לזכור שאני הייתי בין הסקונים שלו, היה בין 54 כשאני נולדתי. הוא מת, אמנם קונה בשזקן, אבל הוא מת בגיל 62, כך שאילו היה חי היום, הוא היה בן 123. מתוך התקופה הזאת, 8 שנים, שבהם חלקם הייתי ממש ילד קטן. אף על פי כן, אני את השנים האחרונות זוכר היטב, ויש לי מטען גדול של זיכרונות, מהתקופה האחרונה, שבה התגוררנו עדיין בתל אביב לפני המעבר ליפו, ובעיקר מהבית ביפו שבו גרנו אבי, אמי ואני מפברואר 1949 עד אוגוסט 52. אני זוכר הרבה מאוד מהתקופה הזאת.
כילד, מה היה מן האגדה כפי שהוא מתואר שאתה הרגשת אצל אבא?
קודם כל, אני ידעתי אמנם שהוא איש מאוד מוכר, איש ידוע, אבל הוא לא התנהג כאגדה, והוא היה איש מאוד פשוט הליכות ורגיל, ואני הנה, אחת הפעמים היחידות שעמדתי על כך שהוא אגדה הייתה כשהייתי במסע הלוויה שלו, ראיתי כמה אנשים באים בחיי היום יום. הוא היה אבא, הוא היה איש שלא התנסה מעל איש אחר אף פעם, לא מפני שהוא חשב שזה לא ראו, אלא פשוט שהוא באמת ראה את עצמו כאדם, נקודה. בין הבאים בביתנו היו אנשים, אנשים מהשכונה וכל מיני אנשים שנכנסו. הוא היה נותן טרמפים לאנשים ברחוב, ולא טרח להזכיר אף פעם מי הוא ומה הוא. ולכן בשנים האלה לא ידעתי שמדובר כאן בזה אגדה. היה לי פשוט ידות לצידו של אבא מאוד, נגיד, מקורי, מהרבה בחינות, ואבא שהקדיש המון זמן ותשומת לב לי, וגם בכלל לילדי השכונה. הוא היה מין אבא של כולם. אבל על חלקו באירועים ההיסטוריים, בעיקרו של דבר, למדתי לדעת מקריאה ומשמיעה אחרי מותו. לא שלא דיברנו על עניינים שאינם משפחתיים, הוא דיבר איתי גם על עניינים פוליטיים.
כבר אז?
כבר אז. אבל לא כדי לספר את מעלליו, אלא התקופה הזאת הייתה תקופה של שאבי היה, נגיד, עבר נטייה מאוד חדה שמאלה. הדביל, אם הנטייה הזאת היא חדה, או שהייתה בעצם התגלה דבר שהיה קיים גם קודם, אבל עד הקמת המדינה, עיקר מהמצב הפוליטיים היו במאבק להקמת המדינה. וההתעניינות שלו בשמאלה, אני מתכוון, היום הרי המושג שמאל קצת שינה את מובנו, אבל שמאלה אז בעיקר היה הזדהות עם המחנה של ברית המועצות. אנשים רבים שהיו בדעותיו באותם שנים התפקחו מאוחר יותר בעקבות גילויים שנודעו להם על מיהו סטלין בדיוק. איך אבי היה מקבל את הגילויים האלה? כל אחד יכול לנחש מה שהוא רוצה, זה אינני יודע, אבל בשנים האלה הוא היה מאוד שמאלי. זה הזדמנות בשביל לספר לך איזו אנקדוטה קטנה שמשקפת את זה, שהוא שאל אותי פעם, מי הבן אדם שאתה הכי אוהב בעולם? אז אני, כדי לרצות אותו, אמרתי, סטלין. אז הוא אומר, לא, מה פתאום, אמא, מה איתך? ברור שהתשובה שלי לא הייתה כנה. אבל הוא דיבר איתי על פוליטיקה, הוא גם לקח אותי בזמן ההפוגות לשדות הקרב. בזמן ההפוגות, זאת אומרת, כן. הוא לא חשף אותי לאש, כן. אבל הייתי במשטרת עירק סוידן אחרי כיבושה, והוא הראה לי והסביר לי וכו' וכו'. קשה להסביר את זה, ההתנהגות שלו הייתה כל כך פשוטה, שהוא לא ניסה לטעת בתחושה של חשיבות, והוא גם לא שידר תחושה של חשיבות, כי הוא לא ראה את עצמו כאיש חשוב. הוא פשוט עשה את מה שהוא חושב שחשוב לעשות.
פתאום, יורם, כשנודע לך שהאבא יצחק שדה הוא מקים הפלמ"ח, הוא מקים היחידות שנקראו לימים פוש ופום, הוא זה שמתכנן את ההגנה אקטיבית או לחימה ויציאה מן הגדר ללוחמה, ומשהו קורה, אני חושב, אצל כל אחד שלומד את התקופה הזאת, פתאום בתקופת מלחמת השחרור אבא נעלם. זאת אומרת, אתה לא כך יודע איפה הוא, מה איתו, איפה הוא נמצא.
הסיבה נגיד התופעה הזאת שאתה מדבר עליה היא, קרא לזה חילוקי דעות, קרא לזה סכסוך, קרא לזה עימות, קרא לזה ניגוד. על הרקע, קרא לזה אישי או קרא לזה אידיאולוגי, בינו לבין בן גוריון. וכשפרצה מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, בן גוריון סירב לתת לו תפקיד. אף שהיה ברור שהוא אחד מהאנשים שהמדינה הכי זקוקה להם בשעות קריטיות כאלה. וזה כמובן חרה לו. אני מאמין שזה באמת חרה לו, מפני שהוא חרד לגורל המערכה. לא מפני שהוא חרד לקידומו האישי של יצחק שדה. והרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת נגיד במישור של למה הוא לא קיבל את המגיע לו. זה לא, המחשבה שלו באמת לא הייתה, וזה אני בטוח, למה לא מכירים בתורמתי ונותנים לי את המגיע לי, אלא למה לא מנצלים את מה שאני יכול לעשות כדי לעשות את מה שכל כך חשוב לעשות עכשיו. אבל בעיתות חירום כנראה שאי אפשר לוותר על מי שיכול, מסוגל להציל את המצב. שעניינים יידרדרו בכל מיני מקומות, קראו לו. וזה לא נכון שהוא לא השתתף בקרבות מלחמת השחרור, הוא השתתף, גם השתתף. בהתחלה זה היו תפקידי אד-הוק, כמו ללכת להציל את
משמר העמק.
ואני אמנם לא מבין גדול באסטרטגיה צבאית, אבל אומרים שמה שהוא עשה שם היה חכם מאוד, נועז מאוד ואפקטיבי מאוד. וכאוקג'י הגדול והמפחיד שאיים לוותר את מדינת ישראל הקטנה לשניים, ולהגיע לחיפה, הובס. וכתוצאה מזה אנחנו נסענו איזו תקופה במכונית האולדסמוביל שקאוקג'י השאיר שם. אבא שלי נסע באיזו תקופה, ואני זוכר שהוא לקח אותי לגן ולבית ספר עד שהוא החזיר את זה לצהל. אחר כך הוא קראו לו לחזית ירושלים. אני לא אכנס ליותר מדי פרטים מלחמת העצמאות. על כל פנים, התפקיד החשוב העיקרי שלו במלחמה הזאת, זה הקמת חיל השריון של צה"ל. והוא בהתחלה קראו לזה שירות המשוריינים, הוא הקים את חיל השריון של צה"ל למעשה. הוא היה מפקד חטיבת השריון הראשונה, אבל חטיבת השריון הראשונה הייתה חיל השריון של צה"ל. זה חטיבה 8. כך שהוא לא נעלם. ברגע שהמלחמה הסתיימה, הוא בטוח שהיה לו עוד הרבה מה לתרום, ואז לא הסכימו להאריך את גיוסו, ואז הוא השתחרר באמת בעל כורחו.
אתה מבין בוודאי, ואני לא צריך להסביר לך, למה אני מוביל לשאלה הזאת, ולמה, אמנם אתה יודע, מי שקורא את הפרקים הללו בהיסטוריה ונובר בהם, אין פה דברים סודיים, יודע את העובדות, כפי שביקשתי ממך פחות או יותר לתאר. אבל לתלמידים רגילים, אתה יודע, יש מין איזה חור שחור, אתה שומע יצחק שדה, יצחק שדה, יצחק שדה, יצחק שדה, מקים הפלמ"ח, יצחק שדה, פתאום יגאל אלון מפקד הפלמ"ח, ואתה שואל את עצמך כל הזמן, רגע, איפה הוא? מה קרה איתו?
קודם כל, פשוט לעובדות היבשות, אבי היה מקים הפלמ"ח, והיה מפקדו הראשון.
ודאי, זה מה שאני אומר.
בשלב מסוים הקימו משהו שמכונה תנועת המרי, שזה שיתוף פעולה בין כל הארגונים, נגד הבריטים, שזה כלל גם את הארגונים של מה ש... שמבחינה היסטורית הם קודמי הליכוד וכן הלאה, אצ"ל ולח"י וכו'. ואז הוא הפך לרמטכ"ל בפועל של תנועת המרי, ומפקד הפלמ"ח התמנה יגאל אלון. כל הדברים הפורמליים האלה, והשמות הפורמליים של התפקידים האלה, לא עניינו אותו. עניין אותו לעשות את מה שחשוב לעשות.
ממתי הרגשת אתה כשייך למשפחת הפלמ"ח?
טוב, אם אתה רוצה תשובה כנה על זה, אז אני באמת לא יכול, לא יודע איך להשיב על השאלה הזאת. תראה, אני, מרבית האנשים שהכירו אותי לאורך כל השנים, לא יודעים בכלל מה, לא יודעים בכלל מי היה, זאת אומרת, לא יודעים, לא שהם לא יודעים מי היה יצחק שדה, לא יודעים שאני בנו של יצחק שדה. אני לא טרחתי לתלות את השלט הזה, לא על החזה ולא על המצח. כי הרבה יותר נוח כך. אני בסך הכל הרבה יותר נוח שלא כל הזמן שואלים אותך שאלות. ואני גם חשבתי שהאדם צריך קודם כל לעסוק בבעיות של היום. והעובדה שאדם נולד לדמות שמילא תפקיד בהיסטוריה, לא צריכה להפוך אותו להיסטוריון. או אדם לא צריך להפוך את אביו למקצועו, נגיד כך. אף על פי כן, היות ואני גר בבית היסטורי, הנושא כל מיני... זאת אומרת, יש בו, בבית עצמו, המון מונומנטים, אם נקרא לכך, שיש להם ערך היסטורי. אז חשבתי שתרומתי למורשת הלאומית תהיה לשמר את הבית כפי שהוא היה בזמנו של אבי, ולאפשר לאנשים לראות את זה. ודרך הסיורים האלה, אנשים מקבלים, לפחות לאורך השנים, אנשים רבים קיבלו מהמדריכים, קודם כל הם ספגו את האווירה של התקופה, והם קיבלו הרצאות היסטוריות וכן הלאה, אני לא חושב שצריך לנמק למה מן הראוי שאנשים יכירו את ההיסטוריה של ארצם. והשימור הבית היה התרומה הקטנה שלי לעניין הזה. פרט לזה, אני לא, זאת אומרת, לא עוסק בפלמ"ח, לא חוקר את תולדות הפלמ"ח. הנושאים הציבוריים והפוליטיים שהתעניינתי בהם, שתרמתי להם מעט, לא היו קשורים בכלל לדברים האלה. זאת אומרת, אני כתבתי פה ושם מאמרים בדרך כלל על, על הבעיה הישראלית-פלסטינאית. הייתי בתקופה מסוימת, לפני 20 כמה שנים, הקמתי איזו עמותה ציבורית נגד תוכניות מסוימות לפיתוח יפו, שפעלה כמה שנים. אחר כך עזבתי את התחום הזה, אני לא עשיתי את זה מפני שאני, מפני שהנושא הזה היה כל כך חשוב בעיניי, אלא פשוט התחלתי בזה, וראיתי שאם אני לא אמשיך, אז כל ההישגים שהשגתי בה בדרך התמסמסו, אז עסקתי בזה. ולאחרונה כתבתי ספר על מערכת המשפט הישראלית. במילים אחרות, לא עסקתי במורשת הפלמ"ח, אלא נגיד בזווית הצרה הזאת של שימור המורשת הפיזית של הבית שבו אני גר, שבו אפשר לראות את חדר העבודה של אבא שלי, את הקרון שאתה הזכרת, גן מאוד יפה שהוא נטע בסיועו של אברהם קרוון, שהיה דריכה לגנים של העיר תל אביב, ושהוא עצמו שווה את הביקור בגלל שזה יפה פשוט. גם המיקום הוא יפה על מצוק ליד הים. וזה בעצם הקשר, זה בעצם התשובה הכי, נגיד, כנה ונכונה שאני יכול לתת לשאלה שאלת.
אני רוצה... עכשיו לקחת אותך אל הבית הזה שהמיקום שלו מאוד מיוחד והגן הפורח בו מאוד יפה וההיסטוריה השופעת מתוכו והצילומים של אמא שהייתה צלמת מקצועית, אבל זהו הבית שבו התייתמת מהוריך בגיל מאוד צעיר, אבל זה גם אותו בית שבשנים האחרונות אתה הזכרת את הספר התחתונים עושה לך צרות לא קטנות.
הרבה יותר מדויק להגיד שלא הבית עושה לי צרות, אלא אנשים עושים לי צרות. עיקר הצרות שנתקלתי בהם הם מצידן של הרשויות ולא מצידן של אנשים פרטיים. זה ספר מאוד ביקורתי על מערכת המשפט הישראלית. אני מספר בו על 5 משפטים שהייתי מעורב בהם, בעל כורחי. אני באמת אומר בעל כורחי. זאת אומרת, אני עד גיל 50 ומשהו, מעולם לא דרכה כף רגלי בבית המשפט. אבל תמיד האמנתי שאם יהיה, שאם חס וחלילה ייפגעו זכויותיי הברורות והחוקיות, בין אם על ידי רשויות ובין אם על ידי אנשים פרטיים, יש למי לפנות, יש מערכת משפט. ואם העובדות ברורות והחוק ברור והצדק באופן חד משמעי לצדך, אין בעיה. ואני, לצערי, אני התבדיתי כי נוכחתי לדעת שבמקרים רבים, לפחות במקרים שאני נתקלתי בהם, שופטים פשוט כותבים פסקי דין, או במקרים שלי, כתבו פסקי דין, בלי לקרוא את התיקים. פסק הדין האבסורדי ביותר, שהוא זה שהיה, נאמר, הקש ששבר את גב הגמל, ושבגללו אני החלטתי שאת זה חייבים לכתוב ספר. הוא פסק דין שבו שופטת מסוימת קבעה שבימיו של יצחק שדה לא היה, לא היה גן. הגן הזה לא היה. זאת עובדה היסטורית כל כך ברורה וידועה. איך אפשר לכתוב פסק דין שקובע מין קביעה מוזרה כזאת? ואתה קורא את טענות, עכשיו, אני אנסה לעשות את זה בקיצור. המשפט הזה היה משפט דיבה, שבה אני טבעתי אנשים שאמרו שאני משתלט על שטח שלא היה שטח של אבא שלי. ואז חובתם להראות שהם אמרו אמת. אז במשפט, לא חובתי להראות שהיה גן. אף על פי כן הבאתי את כל הראיות שאפשר בכלל להביא לקיומו של הגן הזה, והם הכחישו שהם אמרו, מה פתאום, אנחנו מעולם לא טענו שלא היה גן. זאת אומרת, גם הצד הנתבע לא טען את מה שהשופטת כתבה. זאת אומרת, פסק דין הזוי מעין כמוהו, שבעקבותיו התפרסמה מודעה בעיתון של ותיקי הפלמ"ח, שבסכך אמרו שלא ניתן בשום פנים ואופן לסלף את ההיסטוריה, שום פסק דין לא יכול לסלף את ההיסטוריה, והם הביאו מחאה על פסק הדין המוזר הזה. אבל בכלל נפסדתי גם בעירור וגם בעליון.
אמור לי, כל הצרות האלה נסבות סביב רק הגן או גם הבית שרוצים לפנות אותך משם?
לא, לא. צריך לומר שהבית הוא שלי. הבית והחצר סביבו הוא שלי. אבל, נגיד, מתחם המגורים שבו אני חי כל ימיי, כולל עוד חלק שעל המפות הוא היה רשום, לא היה רשום אף פעם על שמי. ואני כבר 20 וכמה שנים מנהל מאבק משפטי כדי או לחקור אותו, או שבית המשפט יכיר בכך שהעובדה שאני נמצא נמצא בחזקתי, או משמש כגן זיכרון, בין השאר גם כגן זיכרון יצחק שדה, מקנה לי את הזכויות בגן הזה. והתהליך הזה נמשך כבר 20 וכמה שנה, ואני לא רואה את סיומו, ואני לא בטוח שנכדיי יראו את סיומו.
אם אתה מזכיר את נכדיך, אז לך ולרעייתך יש בן ובת, רעייתך היא זיווה יריב.
נכון.
למי שמכיר, עמדות שמאליות למדי, שהיא ביטאה. איך הכרתם, מתי ניסיתם?
אנחנו הכרנו ב-1970. זיווה טלפנה אליי, ואמרה שהיא שמעה ממישהו שהבית שלי למכירה, והיא רוצה לראות אותו. אמרתי לה שהבית שלי לא למכירה, ואין שום סיכוי שאני ארצה למכור אותו, אבל לראות אותו היא יכולה, למה לא?
אולי רצתה לראות אותך, ולא
היה לא, להגיד. לא, אני באמת חושב שהיא התאכזבה לשמוע שהבית לא למכירה. אבל הבית עכשיו הוא גם שלה. אנחנו התחתנו, וכך הכרנו. התחתנו בשנת 73. וזהו.
אני רוצה לקרוא בפניך, כדי להעיר עוד פן של האבא של יצחק שדה, שבנו יורם מתארח כאן בתוכניתנו הידברות, מה שכתבו זאב שיף, זכרו לברכה, ואיתן הבר, ייבדל לחיים בלקסיקון לביטחון ישראל, על אבא. שדה לא היה רק איש צבא, הוא היה ציוני, הומניסט וסוציאליסט. רגישותו וערנותו המוסרית והפוליטית נקראו עוד בימיו בגדוד העבודה, והיה אפשר להבחין בהן לאורך כל דרכו הצבאית. הוא שטבע את מטבע הלשון טוהר הנשק. הוא ששנה באוזני חניכיו אהוב את הרובה ושנא את המלחמה. הוא דבק ברעיונותיו הפוליטיים הסוציאליסטיים עד כדי כך שנדחק הצידה ערב מלחמת העצמאות וסולק לאחריה.
להגיב? תראה, אתה שאלת אותי את אותה שאלה, זאת אומרת, שאלת לי מדוע הוא רוחק ומדוע זה, ואני אתן לך תשובה קצת יותר מורכבת מהתשובה שהם נתנו. זאת אומרת, ברור שאמרתי אימו סכסוך ניגוד בינו ובין גוריון היה אישי ואידיאולוגי. זה כלל, לא, זה כלל גם את המילה, אני מתייחס בדיוק למשהו. זה כלל גם את הפן האידיאולוגי. אז ברור שההשקפות השמאליות מאוד שלו היו לצנינים בעיני בן גוריון. ההתנגדות האידיאולוגית של בן גוריון לאבי לא נבעה רק מהצד האידיאולוגי הזה, אלא גם מנגיד מתפיסה אחרת של איך צריך לבנות צבא, ועל עוד כל מיני דברים. נוסף לזה הייתה גם, ניתן להאמין, לפחות אני לא שולל את האפשרות, שבן גוריון לא אהב אנשים בולטים לצידו. ואבי, מבלי לרצות להתבלט, הוא בלט.
אני רוצה דווקא על החלק שהם מתארים את הנושא של הומניסט ותואר הנשק. אבא גם כתב, זאת אומרת, נתן אלתרמן היה לו ידיד מאוד קרוב לאבא,
כן.
ואבא עצמו כתב, מתוך הכתבים שהוא כתב, מתוך כתב היד עצמו, מה אתה למד על אבא? על עולמו הרוחני.
תראה, אני יכול לומר לך ככה, ש... נגיד, הערך המוסף שדיברת עליו בתחילת התוכנית, זה שאתה מדבר עם אדם שגם מכיר את יצחק שדה, ולא רק איש קרא את מה שהוא כתב. אז קודם כל, מן הדברים שהוא כתב, עולה לפחות בשנים האחרונות, שבהם הוא התפנה לעסוק יותר בנושאים אנושיים, חברתיים וכן הלאה, אם כי כמחנך, הוא כתב עוד קודם. אז בולט ההומניזם שלו. בולט דעתו נחרצת נגד פגיעה בחפים מפשע וכן הלאה. אבל אני הכרתי את זה, מתוך זה שהכרתי אותו, ראיתי את אהבת האדם, שאחת התכונות הכל כך בולטות אצלו. שזו תכונה שאו שיש לך אותה או שאין לך אותה. הוא פשוט היה איש טוב. במובן זה שהוא רצה להטיב עם אנשים. והתושבים הערבים של יפו באותם שנים, הוא שימש להם אומבוצמן. הוא לא נתן לפגוע בזכויות שלהם. הוא היה חבר מועצת העיר תל אביב בשנים שבהם גרנו ביפו. והוא ראה את עצמו כנציגם של תושבי יפו, ובעיקר של המקופחים שבהם. המקופחים שלהם מדרך הטבע היו, נגיד הערבים קופחו יותר מאשר היהודים. זהו, כך שהומניסט ללא ספק הוא היה. אני יכול לספר לך עוד סיפור קטנצ'יק, שמלמד על הרבה דברים, למרות שהוא סיפור קטן. אבי, בשנים האלה שבהם חיינו ביפו, בין עיסוקיו היה יועץ לענייני חציבה. הוא, בגלל השקפותיו הסוציאליסטיות, לא רצה להיות יזם של מחצבות וכן הלאה וכן הלאה, אבל ידידיו, הפלמחניקים, הקימו מחצבות, והוא בא והיה מוכן לפעמים לקבל איזה משכורת. הוא בכלל בכסף לא התעניין. הוא לא השאיר בוכנה, כמו שאומרים. אבל הוא היה מוכן לקבל לפעמים שכר צנוע על הייעוץ שלו. הוא היה מומחה גדול, בין השאר, לפיצוץ. אז הוא הבא למחצבות שלהם, ומארגן את הפיצוצים שנועדו לחשוף כל מיני דברים. עכשיו, הפיצוצים נעשו בשתי שיטות. אותי הוא לקח תמיד לראות את הפיצוצים האלה. אז הם נעשו בשתי שיטות. שיטה אחת זה עם קבל, ועם מין מכשיר שאתה לוחץ עליו, ואז העסק מתפוצץ, כשכולם נמצאים במחסה. שיטה שנייה זה עם פתיל השייה. פתיל השייה... אתה ממתין עד שיהיה פיצוץ, אבל ברגע שהדלקת את הפתיל, אתה כבר לא יכול למנוע את הפיצוץ. ואז באמת הודלק פתיל השייה, וכולנו רצנו לאיזה חפירה, ופתאום מישהו אומר שמתקרב חקלאי ערבי, זה היה ליד טייבה, ערבי זקן עם עגלה וחמור, או משהו כזה בדיוק לאזור שצריך להתפוצץ. אז אני רואה שאבא שלי מסתכל בשעון, יוצא והולך אליו, אפילו לא רץ אליו. מסביר לו מה שמסביר לו, ההוא מסתובב, אבי הציל את חייו, אתה יודע, בנונשלנטיות מוחלטת, חזר בצעדים קצת מהירים אל המחסה שבו כולנו חיכינו לו, ושניות אחרי שהוא נכנס העסק התפוצץ. וכשזה מתפוצץ אז עפים אבנים ונפל עליך גשם של אבנים, וזה שתי דקות אחרי שהעסק נגמר. מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? כל אחד את אשר יוצא, קודם כל שהוא היה אדם קר רוח. דבר שני, הוא עשה את זה בחיוך, זאת אומרת, הוא היה אדם אופטימי כזה, לא חשב הוא מסוג האנשים שלא חשב שיקרה לו משהו. חוץ מזה, יש בזה גם אולי, טוב, אני מניח שכל אדם היה טורח להציל את האיש הזה, זה לא מעיד על איזה, אבל יש בזה גם את הרצון כמובן למנוע נפגעים, והוא גם חשב, אני חושב, לכל אורך הדבר הקטן הזה, הוא חשב עליי שאני רואה את זה, והוא חשב שאני צריך להפיק מזה את כל הלקחים האלה שאני עכשיו מספר לך עליהם. אומרת, הוא היה מחנך בעצם ההתנהגות שלו. הוא היה איש באמת כזה, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, כל כך התייחס בשוויון, שוויון מלא לכל אדם, באופן טבעי, כל מי שגדל והתחנך איתו ספג את זה, בלי שהדבר נוסח במילים.
אולי בגלל זה כל כך העריצו אותו בפלמ"ח, ועוד קודם לכן, כשהוא גייס את הצעירים ואימן אותם, והם ראו בו מודל לחיקוי. למה נקבר אבא יצחק שדה בגבעת ברנר?
הוא נקבר בגבעת ברנר, מפני שאימי, שנפטרה שנה קודם, נקברה בגבעת ברנר, ואני כמעט בטוח, כן, שהוא רצה להיקבר לידה.
אבל למה דווקא גבעת ברנר?
גבעת ברנר היא נקברה כי בשנים הראשונות היא, אמי, צריך להגיד, עלתה מגרמניה בשנת 36, הייתה צעירה מאבי ב-20 שנה, וכשהיא מתה בגיל מאוד צעיר, היא מתה בגיל 41. והיא, שנותיה הראשונות בארץ, היא 3-4 שנים, הייתה בקיבוץ גבעת ברנר. ואחר כך, כשהיא הייתה מאוד חולה, היא גם השפזה שם בבית העברה של גבעת ברנר. היו לה ידידים בגבעת ברנר, והם ארגנו לה קבורה שם. ותביא, קברו לצידה, שני הקברים מלומדים זה ממש זה לצד זה, בבית הקברות בגבעת ברנר. גם כשדודתי נפטרה.
תמר.
תמר, כן. אז היא גם נקברה בגבעת ברנר. יש מסורת.
תגיד יורם.
כן. אני אמרתי את זה בחיוך, יש מסורת, כשיגיע תורי, אני מקווה שהמסורת הזאת תמשיך.
אני הבנתי, אבל דיברנו על אבא בעיקר. מאימא אתה זוכר דברים?
מאימא אני כמובן גם זוכר דברים. אני זוכר אותה תראה, יש זיכרון אחד שאני זוכר מקיבוץ נען. עכשיו, לפי כל הידוע לי, עזבתי את קיבוץ נען, כי אנחנו, אמי ילדה אותי בקיבוץ נען. ובעצם בבית החולים ברחובות, אבל גדלתי בהתחלה בקיבוץ נען, וגיד שנתיים או שלוש עברנו לדירה שכורה בתל אביב ברחוב, בשדרות רוטשילד, בבית שכבר לא קיים. בית יפה אגב. ויש לי זיכרון שהוא בטוח מנען, שקשור לאימא שלי, שזה מגיל ממש צריך להיות שנתיים, אז אולי זה היה באיזה ביקור בנען, כי כולם מסבירים לי שזה לא יכול להיות. ואני זוכר את אימא שלי בסטודיו הצילום שלה, כי הייתה מפתחת תמונות. אני זוכר, לצערי אותה, אני זוכר הרבה יותר במחלתה. אבי הסביר לכולם שיש לה דלקת ריאות, אולי כדי שאני לא, כדי להמעיט בערך, נגיד בחומרת המחלה שלה, אבל היה לה סרטן הריאות, וזו מחלה שכרוכה בסבל רב, והיו לה בלונים של חמצן ליד המיטה וכן הלאה. אני זוכר את השיעול ואת הכאב שלה ואת כל הדברים האלה. לפני כן אני זוכר שהיא הייתה הולכת איתנו, שהיא עוד הייתה מסוגלת, הייתה הולכת איתנו לים וצילמה אותי על הסלע בלב ים שמול הבית שלי. יש כל מיני צילומים מהתקופה הזאת, צריך להגיד שאני למדתי לשחות בשנים האלה שהיינו שם. אבא שלי לימד אותי לשחות. בבריכה טבעית שנמצאת היום קוראים לזה טבלת גידוד. זה סלע שטוח, לא רחוק מהחוף, בים עצמו. אז כן, אני זוכר גם את, היטב גם את אמא שלי.
אתה נפרדת מההורים, או שלא ידעת שזו שעתם האחרונה?
קודם כל, כשאמי מתה, אבי סיפר לי למחרת מותה שאמא מתה. הוא לא השתמש במילים יפות, זה מה שהוא אמר. ואז אני שאלתי אותו שאלה אכזרית, נו, וגם אתה תמות? השאלה היא אכזרית מחשבה לאחור. העמד את עצמך במצבו. מה הוא יגיד לי? הישקר? ואם הוא יכול להגיד לי את האמת הזאת, הוא ידע שהוא חולה. אגב, אומרים שהוא לא דיבר על המחלה שלו. זאת אומרת, הוא ניסה לשדר אופטימיות. אבל אני מניח שהוא ידע, כי אמנם הוא לא יכול היה לחפש בגוגל, אבל הוא חיפש באנציקלופדיות. והוא ידע מה הסימפטומים שלו מלמדים. כך שאני לא זוכר אם הופתעתי או לא הופתעתי, אבל לא נפרדתי, לא נסעו, לא באתי לראות אותם בגסיסתם כדי להיפרד מהם. אני לא חושב שזה היה חכם מצידו של מישהו להביא אותי אל הדבר הזה. לעומת זאת, כשאבא שלי מת, למחרת בבוקר דודתי אמרה לי, אבא איננו. אמרתי, מה זאת אומרת איננו? אני רציתי מילים ברורות. ואז היא הועילה בטובה להגיד לי שהוא מת. שוב, אני ידעתי שאבא שלי מאוד חולה, ואני לא יכול להגיד לכם אם הופתעתי או לא, אני פשוט לא זוכר, אבל אם הופתעתי שהוא בסופו של דבר נפטר. אבל לא, תשובה לשאלתך, לא לקחו אותי להיפרד, ואפילו לא לקחו אותי לבית הקברות. זאת אומרת, אני את מסע הלוויה ראיתי בתל אביב. היה מסע הלוויה בתל אביב, אחר כך באחד השלבים, זה היה משהו, זה היה אירוע המוני, ממש, אנשים, אלפים באו ואנשים בכו. אני השתתפתי במסע הלוויה במכונית של דוקטור חנה סנה, אשתו של דוקטור משה סנה, שהיה ידיד קרוב מאוד של אבא שלי, ואימו של אפרים סנה. ואנשים עצרו אותנו ובחו וכן הלאה. בשלב שבו מסע הלוויה יצא לברנר וקברו אותו, לזה לא לקחו אותי ושם לא, בזה לא השתתפתי.
אם כך, מתי בפעם הראשונה ביקרת את קברי הוריך?
זה אני לא זוכר, אבל היו אזכרות וביקרתי, גם בילדות, זה לא ש... לא, יש לו אלים ממני את העובדות, כן? חשבו אולי שזה אירוע לא, נגיד, לא קל לילד לראות איך תומנים את אביו באדמה. ולא לקחו אותי.
תודה רבה, יורם שדה.
תודה לך.
הידברות, ערך והגיש, קובי ברקאי.